ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז נקרא אולי, אחרי כל ההקדמות שדיברנו, נקרא את הדברים אולי בפנים בעוד ג'. ואומנם, מלבד היות הבריאה הזאת שקנתה השלמות, ראויה להידבק בבורא יתברך שמו מצד הידמותה לו, שאמרנו שכוח היכולת שלנו להידמות מתאפשר לנו מכוח הבחירה החופשי, הנה על ידי קנותה השלמות לה, כלומר מתי שהאדם לא רק קיבל את כוח הבחירה, אלא גם מימש את הבחירה במה שהוא הולך ומשתמש וקונה את השלמות לה, נמצאת, מדבקת והולכת בו. כל בחירה טובה מתוך אפשרות שנייה הולכת ומדביקה את האדם בשלמות, עד שסוף קנותה השלמות, כמובן אז נקרא סוף הכוונה היא, כלומר עד כמה שהאדם נקרא, כמה כמובן מדובר פה בתיאורטית, אצל אדם הראשון היה לדברים, אפשר היה להגדיר היטב איך הוא מקיים תרי"ג ונכנס ליום השבת. אצלנו, אנחנו אמרנו שהפרק שלנו לעת עתה, פרק ג' מדבר כאילו, תודה רבה, כאילו במערכת של אדם הראשון קודם החטא. אפשר להגדיר, אצלנו מאוד קשה יהיה לנו להגדיר במה אנחנו מגיעים לסוף, כי אנחנו עסוקים בכל כך הרבה איכויות שחסרות מאיתנו, שלא נוכל לבוא ולהגדיר שאנחנו השלמנו את עצמנו. אבל אדם הראשון קודם החטא, אפשר להגיד, עד שסוף קנותה השלמות, וימצא מדבקת בו, יהיה הכל עניין אחד. הכוונה היא שיתברר למפרע שהעבודה והשכר אחד הם, שהוא יראה בסוף, כמו אדם הראשון היה רואה את זה תוך כדי עבודה כמו שדיברנו, וגם אנחנו שנראה את זה לבסוף, בוודאי בסוף יתברר לנו שכל מה שקנינו אותו אנחנו מקבלים. וזה, הוא כעת בא להרחיב קצת יותר, להסביר איך היום אנחנו קונים את השלמות. כי ביות מציאותו יתברך שמו השלמות האמיתי. הוא שוב פעם חוזר, מחזיר אותנו תמיד ליסוד, שהמושג שלמות אבסולוטית זה רק הוא יתברך. כמו שאמרנו, הנה, מה שהוא שלמות, דהיינו, כל דבר שנוכל להגדיר אותו במושגים, גם במושגים שלנו, גם בעולם העבודה שלנו, נוכל להגדיר אותו שלמות, לא יחסית, עוד מעט בהמשך הרמח"ל יטרח להסביר לנו, האם יש כזו מציאות בעולם שלנו? אכילה ושתייה הבנו שהם יחסים, אבל אנחנו, אם אנחנו היום קונים שלמות, חייב להיות שיש בעולם שלנו דברים שמייצגים היום את השלמות המוחלטת. אז זה הוא יסביר לנו בהמשך. על כל פנים, מה שהוא שלמות, מה שנברר שהוא מייצג את השלמות, אינו מתייחס אלא לא כענף אל השורש. חייב להיות כאילו ממש ייצוג השלמות האלוקית בעולם. והוא מיד מתנצל ואומר, כי אף על פי שאינו מגיע אל השלמות השורשי. הרי לא ייתכן שהבלתי גבול יופיע אצלנו במושגי הגבול ממש, אבל הנה המשך ותולדה ממנו. ואת זה הוא רוצה להמשיך ולהסביר, והנה תראה. כי השלמות האמיתי, הנה הוא מציאותו יתברך שמו, שהוא ודאי בלתי מושג. אבל כל חיסרון אינו אלא העלם טובו יתברך שמו וסתר פניו. ונמצא שהערת פניו יתברך שמו וקרבתו תהיה השורש והסיבה לכל שלמות שתהיה. אז בהמשך כשהוא יסביר לנו על איזה שלמות הוא מדבר, נהיה חייבים להבין שזה פשוט ענף שאנחנו קוראים לו הערת פני השם. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים או תורה וחיים, איך שלא נגרוס, אנחנו מדברים כל דבר שמייצג אצלנו את שלמותו, זה מוגדר כהערת שלמותו.
הערת פניו שהוא קורא לזה שורש וסיבה,
אז זה לא שורש, הכוונה השתלשלות, כי אי אפשר לשלשל דבר מבלתי גבול לגבול, אבל פעולתו הבלתי מושגת שמאירה לנו, היא מאפשרת לנו לחוות את אותה שלמות בכללים גבוליים. עוד מעט נדבר על דברים יותר מוגדרים ונוכל לתת לדברים יותר שמות.
יש הערת פניו שהוא קורא לזה השורש והסיבה לכל שלמות.
נכון.
הרב מדבר על ענף, על הערה שהיא ענף.
אז הוא, נכון, אז הוא, מיד הוא התנצל. הרי זה לא ענף כדרך ענפי העץ, שהעץ וענפו אחד הם. אלא ודאי זה ענף בתורת שורש, כאילו אנחנו קוראים לזה שורש, כי כל שלמות הגיעה מהערת פניו, ממנו, מהשלם, מפעולת השלם. אבל לא חלילה שיש לנו איזשהו דבר שמייצג אותו בעצם, שיכול להיות מושג במערכת הגבול. זה לא משנה אם זה דבר השם בהר סיני, או שנראה בהמשך שזה עוד כמה מערכות, אבל הכל זה חייב להיות, הדבר המקסימלי הערתו, כוונה היא פעולתו הבלתי מושגת, שמגיעה עד העצם שלי, ושם אני יכול להאחז בדבר שבאמצעותו אני אשיג את שלמותו הבלתי מושגת.
המצווה היא גבולית.
ודאי.
בהשתלמות על ידי המצווה, יש פייה נח של ה...
נכון, נכון. ונמצא שהערת פניו יתברך שמו וקרבתו תהיה השורש והסיבה לכל שלמות שתהיה, והסתר פניו השורש והסיבה לכל חיסרון, אשר כשיעור ההסתר כך יהיה שיעור החיסרון הנמשך ממנו. ועל כן, אחרי שהבנו את שיש בעולם שלנו בסך הכל שני שורשים, הערת פניו והסתר פניו, טוב ורע, זה הכל יוצא רק משני שורשים בלבד.
ו-
מה?
חול
זה עולם שלנו במצב חסר שהוא יכול להתקדש, ובינתיים החול שולט עליו. אתה מבין? חול זה מצב של שליטת חומר שהוא די אפרורי, כלומר הוא לא רע, הוא לא מייצג את הרע. חול זה מצב שהעולם מסוגל לעמוד נפרד ולא מיוחד. הקדושה היא מייחדת את החול אל הקודש, והחול זו מציאות שהיא לא מקודשת. ועל כן הנברא הזה העומד בשיקול בין השלמות והחסרונות, שהם תולדות היערה והאסתר, ועוד מעט הוא יגיד לנו מי הם, בהתחזקו בשלמויות והקנותם אותם בעצמו, הנה הוא אוחז בו יתברך שמו שהוא השורש והמקור להם. וכפי מה שירבה בשלמויות, כך הוא מרבה האחיזה וההידבקות בו, עד שבהגיעו אל תכלית קניית השלמויות, הנה הוא מגיע אל תכלית האחיזה וההידבקות בו יתברך שמו, ונמצא מידבק בו יתברך שמו, ונהנה בטובו כי הוא נשלם ומשתלם בו, והוא עצמו בעל טובו ושלמותו. והרי אל תשכח שכל זה רק היה מסיבת הצורך להיות בעל הטוב. טוב, אז עד כאן הדברים נראים, עד כמה שאפשר להשיג אותם עמוקים מאוד בהגדרות, אבל בינתיים אנחנו מתקדמים. והנה, אחרי שהבנו את זה, לשיהיו במציאות, אם אתה מבין שכעת צריכים לברוא עולם עם תנאים כאלו, לתת למין, למין המיוחד הזה שנבחר לבחור בטוב מתוך הרע, בהערה מתוך האסתר, לשיהיו במציאות העניינים השונים האלה של שלמות וחיסרון שזכרנו, ותימצא הבריאה שזכרנו בתכונה, בתכונה שהיא צריכה להיות פירוש, באפשרות לשני העניינים, וביכולת עליהם, שיהיה לו זיקה לשני העניינים, וגם שיהיה לו כוח יכולת לבחור בטוב או ברע, שתקנה השלמות ותיעדר מן החסרונות, ושימצאו לה אמצעים לדבר הזה, שזה כבר אמרנו, הכלים שאני אוכל להשיג את הטוב, או חלילה להידבק ברע. פירוש לקנות זה השלמות. הנה ודאי שפרטים רבים ושונים צריך שימצאו בבריאה. ויחוסים רבים בין הפרטים האלה. כלומר, חייב להיות שהכל, חייב להיות, דיברנו שהכל בעצם מערכת אחת. לא יכול להיות, אם הבנו שהשכר והעונש הם לא במקרה רק לבדוק את הצייטנות שלנו, אלא הכל חייב להיות בעצם, אז בעצם כל המערכת כולה קשורה כולה בכל. אין לך שום מצווה פרטית כאן שהיא נפרדת לפתור איזושהי בעיה. כל תרייג זה מערכת שלמה של תוכנית אלוקית שמתקנת את כל המציאות כולה ומעמידה אותה על שלמותה. אז עד שיצליח התכלית המכוון בה. ואולם בינתיים הוא מדבר בקודים כאלה, הוא הולך איתנו כאילו מדבר קודם כל על הכללים הסגורים, ועכשיו לאט לאט הוא פותח. ואולם הבריאה אשר התעתדה לעניין הגדול הזה, היינו לדבקות בו יתברך שמו כמו שזכרנו, היא תיקרא העיקרית שבכל הבריאה, וכל שאר מה שימצא במציאות לא יהיה לה עוזר באיזה צד או באיזה בחינה אל התכלית לשיצלח וימצא. ועל כן יקרו תפלים לבריאה העיקרית שזכרנו. אז פה שימו לב, הרמח"ל פה, אני חושב שפעם ראשונה שאנחנו יכולים, אני חושב, לענות תשובה מאוד ברורה. ישאלו אותנו, תגידו, מניין לנו שהמין האנושי הוא באמת הנכבד בבריאה? הקדוש ברוך הוא, אני יהודי מאמין, מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את כל מעשה בראשית, אבל מאיפה את אנשים לוקחים את ההבנה הזאת שהבעלי חיים תפלים, תפלים אל המין האנושי? אולי המין האנושי תפל לבעל חי? אלא מה? אפשר להגיד סברה. לא הגיוני שאם הוא תפל, כרואים שהוא קיבל תפקיד לכאורה ייחודי. מה אתם אומרים? זה רק ראיה נסיבתית, ראיה צדדית. מה? אני אשאל אותך, תגיד לי. לא, מזה שאנחנו נצטווינו בהר סיני בתורה ומצוות,
על כוחך, כנראה שהוא חפץ בנו כעיקר, כי אחרת לא רואים שיש לנו משהו נורא ייחודי. אז זה ראיה מאוד, אני לא אומר שהיא לא טענה חזקה. כן. אבל אני הייתי רוצה לסגור את הדברים באופן כזה, שגם אדם שעדיין לא מאמין בתורה יצטרך לקבל את הדברים. הפוך, אני אגיד לכם, אני חושב, קודם כל נשמע מה שאתם אומרים, אחר כך אני אוסיף את דבריי. מה רצית להגיד?
אני יכול לתת דבר כזה? טוב, על ישראל הבנתי, שאר האומות מיניים, אפילו פרה אדומה הרגיש יותר חשובה מגוי. כי בה יש עוד איזשהו משהו שאפשר להשתמש בו לדבקות. אבל גוי, אין לו אפשרו להידבק ולהגיע לדבקות, אין לו אפשרו לכלום, אז הוא...
טוב, נשמור את השאלה שלך אחרי שנגיד, אתה כבר מדבר אחרי הנוסחה, אבל אתה, אנחנו עדיין עוסקים בשאלה הבסיסית. ישאל אותך שאלה, תגיד לי מניין לקחת את היומרנות שאתה יותר חשוב ממישהו אחר? מה? יפה, יפה, אתה נגעת בנקודה. אבל אני חושב שבאמת העולם שלנו בהרבה דברים הוא לא אגון, אבל הם כל כך אומניסטים. מאיפה הם לוקחים את הזות הזאת לקחת כלב ולקשור אותו בשלשלת? אני חושב שזה ממש ממש, אתה צריך לקרוא לי, להקים אגודת בצלם, שר בעלי חיים, אני לא יודע איך לקרוא להם. למה להגן רק על הפלסטינים? להגן על הכלבים. מי זה האנשים הרעים שהשתלטו עליהם בדורסנות כזאת ותופסים אותם ושמים אותם במלונה? איזה חוצפה זאת? תגידו למה? אני שואל שאלה באמת, היא נשמעת מגוחכת, אבל אני רוצה שבאמת יתמודדו מולה. תגיד לי מאיפה לקחת את החוצפה, את האכזריות הזאת לכלוא, לא מדבר על גן חיות שזה סתם באמת דבר לא הגון, אבל כלב, כלב זה הכלב החביב ביותר על כל המערביים. אז מה קרה? איך הם עושים כזה עוול? שמה? זה אתם לא ראויים לשאול. אני בטוח שאני מטיב לפלסטינים שאני שם אותם במחנות אני יודע מה. אתה לא זכאי לזה, לא שואלו אותך, הוא נברא לעצמו ואין לך רשות לדבר בשמו. כן,
הוא נברא לעצמו, התפקיד שלו זה איכשהו להטיב לאדם, להטיב לשמש דעת.
מאיפה הם לקחו דבר כזה? אולי הכלב יבוא ויקשור אותנו, יגיד שהוא רוצה להשתמש בנו להביא לו אוכל. מה פירוש? אתה במקרה יותר חזק ממנו, יש לך אינטליגנציה יותר ממנו בכמה אחוזים, ואתה מנצל את העליונות שלך, ואתה דורס אותו, אז זה ממש שיטה גזענית. גם היטלר אמר את זה, הוא מנצל את הכוח הגרמני, שזו אומה נורא חזקה, והוא ינצל את הכוח, והוא ידרוס את החלשים.
זה לא מכיר, מה עם בקורבנות, שיש לזה...
רגע, יפה. אם אתה מדבר כבר מתוך התורה, יהיה לנו הרבה יותר קל, אבל גם שם צריך הגדרה מדויקת. אבל ברור של איש דתי, כמו שאמרתי בהתחלה, השאלה הזאת הרבה יותר קלה לו. שהוא אומר, אני רואה שהקדוש ברוך הוא הראה לנו במצוות שאנחנו נעלים, ואתה אומר קורבנות או טענה, ואני יכול להראות פסוקים מפורשים בתורה של רדו בדגת הים, ודוד המלך אומר כל שאתה תחת רגליו, בסדר. אבל אז יש לנו כשני צדדים, קודם לדבר מול אדם רחוק, ודבר שני, לאדם קרוב, הוא שאל אותך, אני מבין, אבל זה לא מתיישב לי על הלב, אני חי היום בעולם כל כך שהכל... כל הטרנד הוא שוויוניות וזה, אני לא, התורה לא מיושבת לי על הלב, אני מבין שזה התורה, אבל זה לא, לא מסתדר.
למה אבל הרב חושב שזה בסופו של דבר מצייר את הכלב?
אני לא צריך לצייר, אני לא מבין מה.
לא, אבל לתפוס אותו בשרשל,
כשתפסו.
בעיני הרב זה נראה, לכאורה, בעיני בני האדם, זה נראה לכאורה,
אני שואל לך שאלה, אני שואל שאלה. סליחה שאני מעלה פה סיפורים לא נעימים, אבל... היום יודעים בוודאות שבקום המדינה אנשים חשבו שסוג מסוים של בני אדם הוא לא מספיק ראוי לגדל את הילדים שלו, וראוי לקחת אותם ולגדל אותם במשפחות יותר 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 משכילות, ויצא מהם משהו מועיל לעולם. הם גם היו בטוחים שהם עושים משהו מועיל, אף אחד לא חשב לגנוב ילדים, חשבו להועיל לעולם. מה הם יעשו? פושעים יגדלו, מה זה ילדים? מה יש לה? איזה תקווה יש מהילדים האלה? אז בואו נעשה מהם בני אדם. עכשיו אתה בא ואתה רוצה לבוא ולסדר לכלב את החיים, הוא אומר לך, שלח אותי ליער, תעזוב אותי ואני לא מחפש את העצות שלך, אין לך רשות להשתלט עליי, שנינו שווים ואין לך שום זכות מוסרית לשלוט עליי. אז מה יגידו בני אדם? מה?
הם לא שווים.
שם לא שווים.
אדם בגיל שווים?
יש הבדל. הבדל כמותי. אתה יודע שיש הבדל גם באדם לאדם? אתה יודע שגם הפילוסופים היוונים אמרו שרק הפילוסופים הם בני אדם אמיתיים, וכל מישהו לא פילוסוף הוא בסך הכל אבק אדם? יש הבדלים באינטליגנציה. נבדוק לפי כמות ה-IQ, ומישהו פחות מרף מסוים, הוא יהיה חייב, נכון, לשקשור אותו בשל שלאות, בשל שעבד אותו לאנשים החכמים.
בכל זאת יש לנו כבול.
מה?
בכל זאת יש לנו כבול, עובדה של כיסא, אני לא שואל איך אני אדון עליו.
בסדר, אני לא יודע, אני רוצה לשאול את הכל. אתה רוצה להוסיף לנו עוד שאלה?
אמר לו של מה קיצנות.
קושיה, יפה. טוב, עכשיו שואל כיסא.
אבל בעלי חיות.
אתה רוצה, אני שואל כיסא, מה?
מה שאר אמר לגבי בעלי חיות, יש כבר אנשים שאומרים את זה. זה קיים.
אף אחד לא אומר, אף אחד לא תראה שהוא לא מגדל כלב. הם אומרים אולי לא יכול את הבשר שלו, הם קובעים, הם קובעים את הרף מתי זה נקרא דורסנות או לא. לשחוט אותו, זו בעיה. לשור אותו בשלשלת, אנחנו נהנים מזה, ופה אנחנו לא ניגע. לא, הוא לא רוצה לשמוע את השאלה הזאת, כי זה עושה לו טוב בחיים. איפה שנוח לו, הוא לא רוצה לשאול. כמו שהם לא שואלים על ההתנחלות שנקראת, איך קוראים לה, אמא שלי הייתה גרה בתל אביב לפני קום המדינה, אז היה... כן, הולך קראו לה שייך מוניס, קראו לה כפר ושייך מוניס. אז הם לא שואלים על שייך מוניס, מה שלא כדאי לו שואל, לא נוגעים. אז אל תשאל אותם למה לא שואלים, מה אתה אומר?
שמשל רמה קודם על לגבי שאנשים אחרים ישלטו באנשים.
כן.
זה לא תסכל, זאת אומרת,
כן,
אין
מה?
אין אוכל חופשי, לאדם יש אוכל חופשי. וזה החילוק שזה
אומר. רגע, אבל שוב פעם.
זה עניין כמותי, זה עניין מהותי.
יפה, בסדר, אתה עכשיו נוגע בנקודה משמעותית. אז בסדר, אז בואו, אנחנו, זו הנקודה, באמת, לב של הדברים הוא אחד, אדם שלא ייגע בנקודה הזאת לא אמר כלום. יפה? ומה הנקודה המהותית? ברגע שאתם תזהו שהמין האנושי הוא לא רק, הרי הם מגדירים, לא הם, אני לא יודע, אתה אומר איזו מילה מאוד כוללת, אבל ודאי שיש אסכולה כזאת שמגדירה שבאמת ההבדל בין אדם לבעל חי זה רק הבדל כמותי של אינטליגנציה. אז מי שמבין ככה, הוא עושה פשע מוסרי, השפטו אותו בפשעי מלחמה על זה שהוא תפס את הכלבים. ואת כל מה שהוא עשה בעולם הרע. אבל מי שמאמין צריך להגיד, הבנתי כי אני בעל בחירה חופשית, והבחירה החופשית, אז שאלו אותו, ואז מה? מצאת. יכול להגיד עוד יורד, תגיד, הוא מדבר והוא מסכן ללא. הוא לא יודע לחתוך עברות בפה. זה גם, מה אתה אומר, גם זה יהיה משהו מהותי? או כמותי? אז מה? אתה קיבלת גם טוקי מדבר קצת כמה עברות, מצאת עניין כמותי, אז מי אנשים מדבר יותר טוב מטוקי?
אבל הוא לא מדבר בעצמו, הוא מדבר כאילו, אין
לו חייבותי, לא פעם. אתה נוגע בנקודה, אני רוצה רק להסביר, שכל ההבדלים נובעים מהלב, מהסוגיה הזאת. אם תבוא ותגיד, הוא מדבר, הוא מחייך וקוף לא יודע לחייך, אתה לא תשכנע, כי זה עדיין נראה כנושא כמותי. זה כוח הבאה מסוים, ולך יש אותו אחר, אז לכן מה? אבל אם אתה, אני רוצה עכשיו להגדיר את הנקודה הכי עמוקה, ברגע שזה איתה, את הפלא הגדול הזה שדיברנו עליו, שהוא פלא שאף אחד, אף אחד לא יכול להסביר אותו, כי הוא פלא אלוקי, הנושא הזה של כוח הבחירה. והבנת שכוח הבחירה הזה נועד רק כדי לממש דבר אחד, דבקות בטוב האמיתי, כי אם היינו נולדים בשביל המערכת התחתונה היחסית, אז הבחירה לא רק שהיא לא הייתה זקוקה, אלא רק, היא רק הורסת ומקלקלת לנו את ההישג התכלית הזו. אז בעצם, כוח הבחירה החופשית זו ההכחה הכי חורצת, באמת שאי אפשר לגעת בה, שהמין האנושי הוא משהו אחר, וממילא הוא התכלית. כי ברגע שהוא, הכוח המיוחד הזה, נועד רק בשביל להידבק בטוב האמיתי, באותו רגע הוא יתרומה מעל כל המציאות היחסית, וממילא כל המציאות היחסית חייבת להיות תומכת במי שמסוגל להידבק בטוב השלים.
מה הכוונה שעברו
מבחירה חופשית? ברגע שאתה מזהה שהמין האנושי בוחר בין טוב לרע.
וגם הכלב.
ואם הכל...
בסדר, מי שחושב ככה שיבדוק. נעשה.
איך אפשר לבדוק?
יש בדיקות, יש בדיקות. יש חקירה של פבלו ואיזה חוקר רוסי ניסה. יש חקירות, אפשר להוכיח. מי שמאמין בתורה, כתוב בתורה מפורש. אבל מי שלא, אני חושב שאף אחד בעולם לא... מה?
גם לקוח?
לא, אין לו שום בחירה חופשית. שום דבר. הוא בנוי על הכל, על אינסטינקטים בלבד.
מה זה מתבטא? זאת אומרת, אם אני כאילו בוחר בין בננה לטוקו, אז גם הקוף הזה
זו
בחירה.
זה לא בחירה.
מה?
בחירה בין טוב לרע. אין לזה משמעות. בטעם שהתחשק לך מה לאכול, זה לא נקרא בחירה. בחירה זה דבר, שני כוחות באדם, אפילו פרויד קורא לזה אגו וסופר אגו, הוא מזהה כוח מוסרי עליון באדם שאומר לו לא לעשות, לעשות טוב ולא רע, ויש לו כוח מאוד נמוך שאומר לו תהנה ותעשה מה שבא לך.
יש גם מוסר בסיסי
חיות. מה?
יש גם איזשהו מוסר בסיסי חיות, איזושהי עבודה צוות, איזושהי...
זה לא מוסר אינסטינקטי, שום דבר. אחרי שהוא מגדל את הילד שלו, ברגע שהוא מגיע לגיל, הוא מאבד איתו שום קשר, הוא לא יכיר אותו יותר. זה הכל אינסטינקטים עד רגע מסוים, והוא אפילו לא יודע לזהות, זה הכל כוחות עיוורים. הרי ברגע אחד אתה יכול לבטל את זה, אם תיקח לו איזה, תעשה איזשהו שינוי קטן, הוא מאבד את ההיכרות. רגע אחד הוא הולך ממנו, הוא כבר יכול לאבד איתו את הקשר. זה הכל אינסטינקטים, כמו חוקים יבשים, בלי שום תבונה, בלי שום, שום דבר של החלטה. כן.
אני יכול להסביר עוד פעם למה, למה, איך ש... כמסקנה לזה שלאדם יש בחירה חופשית, לכן הוא...
אז קודם כל נתון. נתון שכל העולם כולו דיברנו עליו, חותם עליו, שהמין אנושי הוא הבוחר, ולבדו נשפט על מעשיו. שופטים אותו על שיקול דעתו, על דקי דקויות, האם הוא קשיר לעמוד לדין, וממש הוא כל הזמן, וכל אין אדם בעולם, מי שמכחיש את כוח הבחירה החופשית, עושה שקר בעצמו, משקר בלבד. עכשיו נשאל אותו, ומה אתה מסביר? ושמה הפלא הגדול הזה שאתה עצמך לא יודע להסביר אותו, איך אדם יכול לבחור בין טוב לרע? הוא יכול להגיד לא יודע, אבל אנחנו יודעים שהסיבה היחידה שבעצם דורשת את הכוח המופלא הזה, זה רק כדי שנוכל לממש את היכולת שלנו להידבק בה בשלמותו יתברך. כי שום דבר בהישגי העולם לא נזקק לבחירה. היה לנו הרבה יותר טוב להיות אוטומטיים כמו בעלי חיים. זה רק מרע לנו, זה רק מפריע לנו לחיי היחסיות שלנו. אז בעצם זה נועד רק בשביל להידבק בלוקים חיים. אז אם אתה הבנת שקיבלת כזה כוח מופלא לתכלית הכי נשגבת, ולשום בעל חי בעולם אין את הכוח הזה, הוא כולו שייך רק לטוב יחסי ולא לטוב מוחלט, אז כל הדברים היחסיים חייבים לתמוך בדברים המוחלטים.
למה זה נקודת חיבור הזאת? למה זה חייב לתמוך?
כי אם אתה רואה מערכת בעולם היררכית, שהיא לא היררכית כמותית, אתה רואה נברא שהוא שייך למערכת מוחלטת, וכל השאר אין להם גישה למערכת המוחלטת, אז זה מחייב אותך שכל שאר הנבראים הם באו כתומכים לדבר המוחלט. מי שמזהה מוחלט מול יחסי, מבין שזה לגמרי ליגה אחרת. זה לא ליגה כמותית, זה לא מישהו יש לו עוד כמה שקלים בכיס, אלא זה מהות אחרת של נברא. כמו שהכוזרי אומר, עם ישראל נקרא עם מין אחר, למה? כי אם הוא משה רבינו דבק באלוקות ולא נצרך לאכילה ושתייה, אז הוא אומר את זה כסימן מסוים. אבל לנו אנחנו מרחיבים את דברי הכוזרי ואומרים שעצם כוח הבחירה מעיד, לא צריך להגיע למשה רבינו, כוח הבחירה של כל נברא מעיד שהוא נועד להידבק באלוקים חיים לנצח.
אנחנו לא יודעים שם ישראל מיוחד מכל האומות שבוחר.
עכשיו
נחזור. בחירה חופשית?
לא, עכשיו בבעיה, כי גם לגויים יש בחירה חופשית.
אבל דבקות בתור, אין
דבקות. בסדר, אז עכשיו אנחנו נגיד, אתם גם כן נועדתם. הגוי ישאל אותם, נגיד לו, אתה גם נועדת להידבק באלוקים חיים. אבל כיוון שהעולם עבר כך וכך תהליכים אחרי חטא אדם הראשון, אז אברהם אבינו נבחר להיות מרכז התוכנית, ואתם צריכים לעמוד כתומכים במרכז, או שתבחרו להיכנס, להתקלל בילנו של אברהם אבינו. ועליכם יאמר, כי אב המון גויים נתתיך, אומר הירושלים מסכת ביקורים, שכל אחד מאומות העולם יכול להתקלל באברהם אבינו. אם אתה רוצה, תיכנס, אתה רוצה, תתמוך מבחוץ ותזכה לעולם הבא מבחוץ, אבל באמת נועדת כל הבחירה שלך רק לבחור בטוב האמיתי ולא לשקר את עצמך ואת העולם ולהילחם בנקודת המרכז.
מה זה בין הגויים לחיותים ככה? הרי שניהם משרתים אותנו.
אבל יש כאן שני מעגלים מהותיים שונים. הגוי הוא בן העולם הבא, הוא יכול להיות בן העולם הבא. אם הוא בוחר, מה ההבדל? כי הוא מין אנושי, הוא חיצוניות אדם הראשון, הוא לא שייך למערכת החי, הוא שייך למערכת האדם. הוא חיצוניות האדם, אנחנו פנימיות והוא חיצוניות, אז הוא צריך להעמיד את עצמו במעגל החיצוני הזה.
מה זה מה שאומר על החיצוני? מה זה מה שהם תומכים בנו?
טוב, אז עוד פעם, אנחנו צריכים לחזור עוד פעם לרענן מי שהיה איתנו ומי שלא בקרוב, חלק שני, פרק רביעי. שם הסוגיה של ישראל ואומות העולם. אבל הם, נסכם את הדברים בקצרה, בתחילת הבריאה אומות העולם היו בסוד חיצוניות וישראל בסוד הפנימיות, ואדם הראשון היה מורכב מפנימיות ומגרעין וקליפה. אחרי החטא, בדור הפלגה, נתפלגה, נפרדה הקליפה מהגרעין, ונתרחקה וממש איבדה את כל מעלתה החיצונית להיות תפלה לפנימית, אברהם אבינו זכה לקבל את הפנימיות, ואומות העולם כעת משפטים עד כמה הם מתקנים את ההיפרדות הזאת ומחזירים את עצמם להיות תפלים אל נקודת המרכז. אז לעתיד לבוא, אז איפה חלמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. הוא ייתן לנו, ייתן להם תקווה גדולה לקראת ימות המשיח, בימות המשיח שהם יקבלו תקווה נצחית. כנראה שגם בימות המשיח עדיין תהיה בחירה מי ילך עם, כמו שהגמרא אומרת, מי ילך עם, למה רוקשו גויים ולאומים יגורי, כי תצאו מלחרת ורוזנים עזו יחד על השם ועל משיחו. מי ילחם בהשם ומשיחו, ומי יכיר בהשלמות הזאת וידבק באמת. יכירו וידעו כל ישבי תבל, כי לך תכרה כל בר, תשבע כל לשון, וכל זה תהיה בחירה במתי שהאמת הולכת ומתגלה. זה מתחיל כבר היום, כי יש גויים כבר שפיקחים, שכבר מגלים את זה כבר היום. יש כאלו שיקח להם עוד זמן. אני חושב שזה מאוד מאוד יסודי, כי כל הסוגיות שהיום העולם מתחבט בהם, מה פתאום, מה קרה לעולם? תגידו, מה קרה פתאום שהוא נהיה כזה מעודן ופתאום דואג לבעלי חיים ולנשים? מה קרה? איך אתם מבינים? מה קרה? פתאום הוא התקדש העולם לקראת ימות המשיח. מה אתם אומרים? מה קרה? פתאום רוח טהרה פתאום נשפחה עליו.
הם אומרים שאין בחירה.
מה?
הם אומרים שאין בחירה.
יפי.
זה דבר בשבילנו, את המעלה שלנו.
זה, אבל מה? ובכל אופן, מאיפה? מה הכיוון? מאיפה זה מגיע אצלם פתאום? מה קרה? אז הוא אומר יפה, שימו לב, זה לא מגיע ממעלה, זה מגיע מחיסרון. כל עוד שהעולם היה אידיאליסט והיה לוחם על צדק, על יושר, כל אחד היה את הרעיונות שלו, את הדת שלו, את האידיאלים שלו, אז כל אחד הוביל איזשהו רעיון. ברגע שהעולם הגיע לנמיכות הזאת של איפוס הכל, של איבוד, בעצם זה נקרא המחנה המשותף הכי נמוך. השוויוניות היום לא מגיעה ממקום עליון שיש בנו שמשווה אותנו. זה מגיע למקום שירדנו למקום כל כך נמוך, שבאמת אין שום דבר שמבטא אותי, שאני יכול לייצג משהו שהוא יפריד ביני לבינך. האיטלקים והאוסטרים שפכו דם אלפי שנים על, 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 על פיסות אדמה. פתאום שואלים את עצמם, תגידו, אתם משוגעים? תורפים, מה ההבדל ביני לבינך? שנינו אוכלים אותו, שותים אותו יין, ומה? מדברים שפה דומה, מה, מה אנחנו אוהבים? נכון, אין כלום. באמת, שום דבר. זה שלום שלא מגיע, זה לא שלום שמגיע ממקום, שלום זה שלמות. שלום זה מגיע מהמקום שעם כל, עם כל הפירוד, אנחנו מוצאים את הערך העליון שמשתף את שנינו. זה נקרא שלום. אין שלום לרשעים, זה לא שלום. זה מגיעים למקום כל כך עלוב, שאדם שואל, שלמה לא לשים קושי שיהיה נשיא, נשיא המעצמה הכי גדולה בעולם. זה היה אצלם, אצל השמאל בארצות הברית, זה היה אידיאל. זה לא היה תמים. הם רוצים לשבור ולהרוס כל ערך, כל דבר שמבטא דבר ערכי.
איזה ערך יש באדם נחוץ?
לא אמרתי שיש ערך, אבל כל העולם פעם הכיר שיש היררכיה מסוימת. הנוצרים, כשהקימו את ארצות הברית, הם כיסו את התועבה שלהם לשעבד בצורה אכזרית את העבדים. הם אמרו, אנחנו מקיימים את הגזרה האלוקית של עבד עבדים, יהיה לאחיו. ככה כל הנוצרים, לכן הדרומיים היו יותר דתיים מהצפוניים. אני לא אומר שהם צודקים ומסתבר שזה הייתה תואבה מכוסה בתירוץ, אבל אני אומר, הם התשתמשו באידיאלים, הם באו וראו, העולם מחולק ויש פה משהו, אז בין אם הוא צודק או לא, אבל יש מלחמה מסוימת על רעיונות. לא אומר, על מה אנחנו נלחמים? מה ההבדל ביני לבין קושי? הכל נמוך, נמוך, אני לא מבטא באמת יותר מקומת בעל חי, הם רואים את עצמם בעלי חיים מפותחים. ככה מחנכים אותם, ככה מגדלים אותם. מלמדים אותם שהשערות שלנו זה שעריות של הקופים הראשונים. אז מה אתה רוצה, מה אתה מצפה מבן אדם כזה נמוך שהוא ירשה לעצמו? אז הפוך, אתה חושב שהוא, תגיד, אבל בוא תתנסה, יש לך קושי, צחוק עליו, זלזל בו. הפוך, כי הוא רוצה לתפוס את עצמו פחות צלם אלוקים. הצלם אלוקים מאיים עליו. אם אני צלם אלוקים זה מאיים, אני רוצה להרגיש יותר בנוח, להרגיש שווה ערך עם הקושי, זה עושה לי טוב. לא שזה מגיע מנדיבות לקושי, זה עושה לי טוב. אני רוצה להזדהות עם הנמיכות. זה מקום מאוד מאוד תמי. אל תאמינו בשוויוניות האמריקאית. אני אומר לכם עוד דבר, תמיד יהודים באים פה ואומרים שבארצות הברית בכל המקומות אין מחלוקת, אין חילוקי דעות, שם כל היהודים חיים בשלום, ואני אומר לכם אל תתפעלו מזה, זו תומה, זו לא קדושה. המריבות שלנו יותר קדושות מהשלום שלהם, כי אצלם זה רוח הגויים שמאפסת כל ערך. זה בעצם עושים שם מפגשי דתות, רב, קדי וקומר, ויושבים וצוחקים יחד, אנחנו מאמינים בגד, הכל בסדר, בואו נשתר. זה כלום, זה כלום, זה אבל, זה כלום, לא היהדות יהדות, לא שום דבר, אבל אבלים, כמו שאתם מבינים כמה מדגדק להם לכתוב על הדור המאמינים באשם. זה כלום, זה ריק. אל תתפעלו מזה, אנחנו רבים, כי בארץ ישראל זה יורה רותחת. פה מי שנמצא פה צריך לריב, למה? כי הוא אכפת לו משהו. אני אוהב את החילונים, אסונים, יותר מהדתיים האדישים. מהם יש תקווה. מי ששונא סימן שהוא עוד לוחם, שהוא מדבר משהו, שהוא עוד מייצג משהו. אדיש זה כלום, מה זה אדיש? אדיש זה בעצם כלום, ממש. איפוס. אמריקה זה מראה כמו לא עלינו בבית חולים ש... שלעולם לא נדע שיוצאים לחדר הרופא ואומר, איך קוראים למכשיר הזה, שמוניטור ירד לאפס, זהו. חי, מת, הכל אותו דבר, זה לא משנה. כל עוד שאדם חי, הוא צריך לעמוד על העקרונות שלו, הוא לוחם, ואם הוא מרגיש שמישהו עומד נגדו, אז הוא לוחם איתו. מה זה העולם? מה זה אחדות? מה זה אהבת חינם? אתם חושבים שזה לחיות עם חילוני ולהגיד, אין לנו ויכוחים? זה נורמלי, תגידו, זה נורמלי שאדם חי עם אדם שסותר את כל מהות חייו, הוא יכול לחיות איתו בשלום כידיד, ואין לנו שום פירוד לבבות? מה זה? אתה נוגע לי בציפור הנפש. אתה חי פה ברעיון שסותר את כל הווייתי ואת כל הקדוש והיקר לי.
אבל זה מה שצריך
לסנוע. לא, מה פה לסנוע? להרגיש פירוד עמוק, ולעמוד על העקרונות, ולהילחם עליהם. להיות חכם, מה יעזור שסתם לריב? תדבר על זה, תצעק על זה, תריב על זה, תייצג את זה בחוכמה, תחשוב תחבולות איך להביא אותו אליך. אבל לא מתוך ראות. איך אפשר להתרועע עם אדם שחי בניגוד?
אפשר להגיד שאבל על ידי צורך מן הקירוב הזה...
תגיד שזה טקטיקה. תגיד טקטיקה. תגיד טקטיקה, אני לימדתי שיטה שאם אני יושב ואשתה איתו בירה, ולאט לאט אני אמסור לו שיעור בדברי תורה. אבל הכל מתוך...
לשמה.
לא רק לשמה, מתוך דבר... שאתה לעולם לא תוכל להתרועע עם אדם שסותר את העקרונות שלך. רמב"ן אומר, מה זה נקרא רע? רע הוא אומר, זה משורש רעיון רוח, רעיון משותף. איך אפשר להתרועע? רואה חסילים ירוע. הרי בסוף אתה תהיה כמוהו, לא יהיה כמוך. תמיד הגמרא אומרת, גדולה מקלקלת יותר מתקנת, כי להוריד את הערך יותר קל לבטל ביטול ברוב, מאשר להעמיד ערך. ערך צריך להילחם עליו. מה?
שלום האמיתי, שלום העליון.
שכל הפירודים, אנחנו נפרדים במהויות שלנו, לא יעזור כלום, לא נהיה אף פעם אותו דבר. כי כל אחד נולד, אין דעותיהם שווים, ואין פרצופיהם שווים, ואנחנו נפרדים בעצם. כל החלוקות, רק קורח אמר, כי כל העדה כולם קדושים. אנחנו מאמינים שיש חלוקה אלוקית אמיתית בעצם היותנו מינים שונים ודרגות שונות, אבל יש רק דבר אחד שיחבר בסוף, שהרעיון האלוקי שיאחד, איך הרמח"ל אומר, והנה זה כעבדי המלך העומדים למשמעתו, שבין כולם תעשה עבודת המלך, ברגע שיהיה ערך כל כך עליון שכולם יגידו לתת כתף. לא אכפת, כמו שבצבא תגידו שהעם עומד עכשיו חס ושלום במלחמה, מישהו יבוא ויריב, אתה קצין, טוב, מכאן, משם, העיקר, יש כזה ערך שמשתף, שכולם שווים. מה?
זה כל הבריאה. כל הבריאה תהיה
כך. כל הבריאה, כי כל אחד יזהה את הערך המוחלט, והוא יבין כמה הוא יזהה את התפקיד שלו, ואז מרוב גודל הערך, הוא לא יוכל לעמוד יותר על הפירוד. זה יגבר על הפירוד, כי הערך הוא הרבה יותר ערכי מהפירוד. לא שהפירוד יתבטל, אבל כל אחד יהיה כל כך תפל אל הערך. זה בדיוק, תבין, רוצה להגיד לכם רעיון עמוק, שאנחנו כך התרגלנו למאמר חז"ל, שויחן שם ישראל נגד ההר, כי איש אחד בלב אחד. כל כך אפשר לקחת את זה כל כך בשטחיות להגיד, כן, אחדות, קבלת התורה. מה אנחנו מבלבלים את המוח? מה אחדות, מה קבלת התורה? יש כאן עקרונות, נריב עליהם, מה אתה רוצה? לא. אז איך במעמד הר סיני פתאום איש אחד שעומדים לפני גילוי אלוקי של הר סיני, זה מה שגורם את הוויכן שם. הבעיה שלנו שאנחנו מתרחקים מהערך. לא הבעיה שלנו שאנחנו רבים עם השכן. כל אדם שאין לו משמעות ואין לו ערך הוא חייב לריב. על מה הוא יעשה כאן בעולם? המריבה היא רק סימפטום שמראה שאין לנו אידיאלים אמיתיים. מה אתה חושב שיש בעיה שאדם רב? נורמלי, מה אתה רוצה שהוא יחיה בשלום? תגידו לי זה נורמלי, מה אתה רוצה דורשים בן אדם? שיהיה כזה מין איזשהו, מה, אוויר הוא יהיה? איזה אדם כאן בחיים לא עומד על שלו?
אבל לכאורה עדיף אני לא יודע, אולי עדיף אבל שלפחות יהיה, אבל לא יהיה, לא יודע, ייצור מה שנקרא אווירה מתוחה.
אין לך ברירה. זה או שיש אידיאל מחבר או שאין.
אין בעיה, רגע, אין סיכוי. אין שאלה, אבל זה חייב להיות מה שנקרא, כאילו, זה חייב להיות תלוי אחד בשני. האם לצורך העניין, לא יכול להתחבר לאח שלי החילוני, שצורך העניין הוא לא מבין במצוות, אבל הוא חבר שלי.
אז עוד פעם, הוא אח שלך. את האחווה אף אחד לא ייקח לך. אבל בשעה שאתה משוחח איתו, אתה לעולם לא תהפוך להיות רע שלו אישי, כי יש משהו שמפריד ביניכם מהותי. והילדים שלך ירגישו את זה, שאבא והדוד הם ליבם שווה, כי הם הולכים לשני כיוונים שונים. הם דואגים אחד לשני כאחים, והם מברכים אחד השני בברכות, אבל יש, זה לא ראות. אין כאן משהו שיכול להתחבר בעצם. אתן לכם דוגמה, שאמא שלי עליה השלום, היא סיפרה לי איך היה פה ערב מלחמת, ערב אחד ששת הימים, שהכל, כולם מבטוחים שהכל אבוד. זאת אומרת, איפה שהיא הלכה? היא הלכה למכולת, הייתה משפחה מרובת ילדים, אישה חילונית, הייתה שומרת לה בצד לחם, הלכה לקנות איזושהי סמלה, איזושהי שמחה משפחתית, אז המוכרת עברה לקחי בלי כסף. הכל היה כזו אחווה. זה לא, אתם מבינים, זה לא מבטא מצב מתוקן. אלא, ברגע שיש מלחמת קיום, אז הכל מתאפס באמת לאור הערך. אתה לא יכול לתקן. המצב מתוקן שהעניין האלוקי יגרום את זה. לא, לא. הרי מדובר פה במשהו מקרי.
בלי הערך הזה שכביכול שהכל מתגמד לעומתו, אז גם בלי הערך הזה כאילו באמת יהיה את
המצב. איך זה יהיה? אתה לא תהיה שווה עם אחיך, עם החבר שלך תמיד. יש לכם צרכים שונים, אתם שני בני אדם. אלא מה? פה במקרה זה היה דבר מקרי, כי הייתה סכנת חיים לאומה כולה. אז כל אחד מבין, הערך שלי של מה שמאחד אותנו היום, כמו יהודי, פה כולם רבים. נוסעים לתאילנד, בוקשים ישראלים, מנשקים אותו. למה? מה קרה? כי להיות בן כזה נחר, פתאום אתה מרגיש משהו משותף. זה מקרי. מה שחיבר מאיתנו עכשיו זה משהו מקרי. מצאנו מחנה משותף, שנינו דוברים עברית. אבל האידיאל הוא שרעיון אלוקי יאחד. זה נקרא האידיאל. ואז נשאר נפרדים למטה, אבל יהיה לנו ראש חיבור למעלה. זה נקרא אהבת ישראל. מה זה אהבת ישראל? הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו שנאהב כל יהודי כנפשנו? לא ייתכן כזו מצווה. אין כזו אפשרות. מי שיגיד לכם דבר כזה, אל תאמינו.
לא, אבל מפורש, לא?
אין, מה פתאום? לא כתוב ואהבת את רעך כמוך, לרעך כמוך. אי אפשר לאהוב כל יהודי כנפשו. מה, הוא לא דומה לי באופי, מעצבן אותי. הוא היפראקטיבי ואני אדם רגוע. לא יכול להיות אצלו דקה לידו. מה אתה רוצה ממני? מה זה פנימיות שלו? אז איך אפשר לאהוב פנימיות? אני לא יודע, אני מכיר את הנפש שלו. אפשר להתחתן עם כל בן אדם? אפשר להתחתן עם כל אישה? כל אדם? למה עושים שידוכים? בואו נעשה, לפי מחשב, מה הבעיה?
לא, אבל זה לא לאהוב את המעשים של האדם.
אז מה זה? אז מה זה?
בפנימיות אנחנו אחד,
הדבר הפנימי
הוא אחד. לאהוב אותו למרות הריבות.
מה?
לאהוב אותו למרות הכל.
מה זה לאהוב? מה זה לאהוב? דהיינו, מה זה? מה זה? תהיו מציאותיים, לא לדבר גבוהה גבוהה ובשטח זה לא עובד. מה זה נקרא לאהוב כל אדם מישראל? הכוונה היא לדאוג לו, להיות אכפת ממנו. לא לאהוב אהבה נפשית, הכוונה היא, כיוון שעם ישראל זה הדגל האלוקי בעולם, וכל יהודי באשר הוא, אני רואה אותו כדגל אלוקי, שעצם השם שלו ישראל מזכיר לי את הרצון האלוקי התכליתי בעולם, אז אני חייב להרגיש איתו קשר כמו, אני אתן לכם דוגמה, משפט בייליס, אף אחד לא הכיר אותו, לא יודע מי זה היהודי הזה, מנדל בייליס בערבות רוסיה, כל העולם היהודי געש, זה נקרא זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. זה לא שאלה אישי בכלל. אני נושא, אכפת לי שבקצה, סיפרתי לכם פעם שהקטגוריה הנוצרי במשפט בייליס עמד על המשפט ואמר, כבוד השופט, אני קראתי את זה בערכים, כבוד השופט, תגיד לי, אם היה פה איזה חשד על נוצרי ברוסיה, מישהו היה יודע על זה, אכפת לו? עולם שלם מתהפך בשביל יהודי עלום שם. נראה לך נורמלי? ככה הוא ניסה להגיד לשופט שפה איזה קנוניה, יש פה איזה משהו. מה? במידה מסוימת כן, יש לו תופעות כאלה, אנחנו מבולבלים כהרבה מלחמות פנימיות, אבל בסך הכל יש כאן, צריכים להבין, להגדיר נכון, ברגע שאני אכפת לי מכל אדם ששם ישראל יחוני, אז זה נקרא אהבת ישראל. כמובן דואג לו, חושב עליו, איך אני אעזור לו, אכפת לי לשמוע צער של יהודי, מתפלל עליו, עזרה כספית, זה מצווה ואהבת לרעך. זה לא שייך למערכת האישית. מה? עוד פעם, אם זה מסיבה שהוא נוגד את האידיאל האלוקי, אז יש הגמרא אומרת שהוא נקרא סונחה, הוא באמת רחוק ממני, מה אני אעשה? כי לא התרחקתי ממנו מבחינה אישית, התרחקתי ממנו בגלל שהוא לא רוצה לייצג את שם ישראל, הוא מחלל את שם ישראל. אז אני מרגיש איתו ריחוק, זה נקרא שור סונחה. אבל אם באמת הוא לא יתרחק מסיבה, אלא אני בגלל האגואיזם שלי לא מוכן לחיות איתו ביחסי אחווה ולראות אותו חלק מהאינטרסים שלי בחיים, כי הוא הרגיז אותי במשהו קטן, אם הוכחתי אותו, מה אני אעשה? אם הוכחתי אותו בתוכך והוא באמת מתנהג בצורה לא הגונה והוא מזלזל ועושה לי עוול, אז הוא באמת שוב פעם הוא כבר שונא בצדק, הוא בעל עבירה. אבל אם הוא אדם שגם נורמלי שבטעויות אנושיות לא כל בני אדם שווים, ואתה מחליט שפתאום הוא בגלל שהוא לא בהדה שלך, אתה לא רוצה איתו להגיד לו שלום ואין לך איתו קשרי אכפתיות. אני דואג רק לקבוצה שלי ולקבוצה אחרת, אני לא רואה אותה בכלל קשורה אליי. זו הפרה שמצד ואהבת לרעך כמוך. המושג אנשי שלומנו זה מושג תמה. אנשי שלומנו זה עם ישראל, שלומי אמוני ישראל. כל יהודי באשר הוא נקרא שלומי אמוננו. ברגע שאתה יוצר קבוצה מסוימת, זה הפרה בוטה של הכלל האלוקי שבאהבת לרעך כמוך. מה, צבע הכיפה קובע אם הוא שייך לקבוצה שלך או לא? לא שמעת על הקבוצה האלוקית שנקראת שם ישראל יחנה?
קהילתיות זה משהו רע?
אם זה אמצעי במקרה שכל קבוצה צריכה כוח עזר שאחד איש לרעהו יאמר חזק, כל חברות הזה גם קהילתיות. למה אתה לומדים החברותה שלך? כי אתה ביחד לומדים יותר טוב. אז יש קהילה של שניים, יש קהילה של עשרה ויש קהילה של מאה. אבל בתנאי שהערכים שמלווים אותם הם חלק מהתפיסה הכלל ישראלית. אבל אם הם יוצרים חברה שמזה סופר יהדות כזאת, שהיא רואה את עצמה מעל והיא רואה את עצמה שהיא לא קשורה למכלול האומה, זה ממש ביטול מצוות עשה דאורייתא ויש לזה הרבה יותר השלכות חמורות. כן?
זה כמו המשנה ואבות, כל מחלוקת שיש שם שמיים.
דהיינו, יפה, יפה.
מחלוקת זה דבר טוב.
ברגע, מה ההגדרה? ברגע ששני הצדדים, היית שואל אותי את בית שמאי ובית הלל, על מה אתם נחלקים? שנינו נחלקים באמת בכל עוז לברר את דבר השם. אז בעצם מה זה נקרא? אנחנו לא, זה לא מחלוקת שנובעת מפירוד, אלא איך לברר את הרצון האלוקי. אז ברור שהיא תתקיים, הכוונה היא, יש תועלת בעצם הבירור בעצמו. אבל מה? הסנהדרין גם היה מתווכח, רק היה בסוף נמנו וגמרו לרוב דעות. יש גם הכרעה, אבל לא ייתכן. גם הסנהדרין שתשוב אלינו בשוב הקרוב, משה רבינו היה עם דו וישמע מה יצווה השם אתכם. לא בטוח, כי יש אידיאל אחרי שמשה רבינו מסתלק. משה רבינו, אתה אומר, אילו לא חטאנו בחטא נגד המרגלים, משה רבינו נכנס לארץ, בונה בית המקדש, ולא היינו זקוקים גם לסנהדרין. בסדר, אני מקבל מה שאתה אומר. אז לא היינו זקוקים אפילו לכיפה לב, ולא היינו זקוקים אפילו לוויכוח בין שני חכמים. בסדר, קיבלתי. אם כולם מקבלים כמובן. אבל אתה מבין, אבל
יש אפשרות לברר
חזל, אבל חז"ל זיהו שוויכוח ענייני זה לא מחלוקת פגומה. זה מה שחזר לגמרא. כל עוד שהעולם אין לנו בירור אלוקי, אז בירור ענייני זה דבר קדוש. שימו לב, לא הייתה מתעוררת שום ויכוח. תתארו לכם, בואו נעשה קצת איזשהו סימולציה. תארו לכם שכל המפלגות, אנחנו הולכים עכשיו לתקופה, כולם יושבים ודנים עניינית, אומרים, אוספים את כל ראשי המפלגות, בואו ונדון נושא נושא. וכל אחד יגיד את דעתו, ישמע את דעת חברו, וכל בסוף נצא מפה משוכנעים מה באמת יותר טוב למדינת ישראל. בכל נושא ותחום. נפתח ויכוחים, אם לא יהיה לנו כוח להכריע, נביא 70 חכמים, ונביא עוד ריבוי דעות, אבל בואו נבוא לכוח אחר, נקים סנהדרין לטובת המדינה. אתם חושבים שגמרנו, הפוליטיקה נגמרה? כי כל הנושא הוא מישהו חושב באמת, אתם מאמינים שיש אחד בכנסת שבאמת חושב לברר את הדברים עניינית? כל הנושא הוא איך אני אמצא פירוד כדי לשרוד, לשרוד שאני אתקיים. זה ברור כשם, זה רשמית, זה לא משהו שאני חושב בליבו. הוא לא התבייש להגיד זה בליבו.
בשביל להיות שם רק כדי ליצור מחלוקת?
כי הוא רוצה, כי הנושא הוא לא הנושא הענייני. בית שמאי ובית הלל, הנושא, הם בכלל לא היה אנשים. הנושא היה ברור ההלכה. זה נקרא מחלוקת שהיא לשם שמיים. המחלוקת שלא לשם שמיים, מחלוקת קורח ועדתו, כי הנושא הוא והתפלא קורח. דבר ראשון, ויקח. אחר כך נחפש תירוצים. אתם לכם סיפור מאוד יפה. רק להראות מה זה. אולי סיפרנו פעם, אני חוזר הסיפורים, אז תסלחו לי. סיפור אבל מכלי ראשון. תנו סיפור יפה. שהיה הסכם אוסלו, אז אריק שרון, לא יודע אם צריך להגיד זכרו לברכה, לא לברכה, שם מרחם. על כל פנים, אמר, הוא הגיע לרב אוירבך, זכר צדיק לברכה, סיפר לי גיסי שהוא היה שם בחדר, הוא היה נוכח, הוא בא לנסות להשפיע על הרב, שיפעיל את ההשפעה שלו על כל הנוגעים בדבר, שילחמו בהסכם הזה. טוב, אז הרב אוירבך כדרכו, שמע, קיבל אותו בסבלנות, שמע את מה שהוא אומר, אומר, כבוד הרב, זה פיקוח נפש, סכנת נפשות, זה ממש מסכן את המדינה, ו... אז הוא שואל אותו, הוא אומר לו, נתפלא עליך, אמר שרון, הרי יצחק רבין הוא מדינאי גדול, והוא ביטחוניסט, ואיש מבין בכל החייו עשה גם ביטחון, לפי דבריך, איך הוא עושה כזו שטות כזאת? איך הוא עושה דבר כזה? אז הוא אומר לו, כבוד הרב, הכל פוליטיקה. אז הרב הרבך אומר לו, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אם הכל פוליטיקה, מה נרוויח שנתנגד? יבוא פוליטיקאי הבא ויעשה את אותו דבר. אתה אומר, הנושא פה לא ענייני, אין כוויכוח ענייני. זה רק מלחמה פוליטית. אז מה אתה רוצה שאני אכנס לפוליטיקה שלכם? יבוא פוליטיקאי הבא ויעשה את השטות. ותראו, חכם עדיף מנביא. הגיע הפוליטיקאי הזה ועשה לנו אסון יותר גדול. מה אתם חושבים שבאמת הוא היה אכפת לו? אם היה אכפת לו, אז איך אתה מפקיר את עם ישראל? התשובה היא, באותו רגע זה היה טריגר איך ליצור לעצמו הצלחה. למחרת, הטריגר מתהפך, כי הוא הנושא, לא הנושא, העניין הוא הנושא. כך דרכו של רשע, אתם, אי אפשר להאמין באף אחד. זה בגלל שהם מראש בכלל לא הולכים פה לדון על דברים ענייניים. זה רק כיסוי, כולם כיסוי. הרי בסוף מישהו באמת, תשימו לב בכל המערכת בחירות, רוצה שמישהו באמת בא ואומר איזה אמירה, רבותיי, יש לי, כולם זה רק שאלה, היום מי שקובע, זה חברות הפרסום, הרייטינג, הם קובעים איכשהו מצטלם, ואיך הוא עושה איזשהו מערכון לצחוק על השני, למצוא איזושהי נקודת חולשה בשני, הכל דברים צדדיים, שוליים, בכלל שום דבר, שימו לב, אין שום ויכוח ענייני. פעם מדברים עוד החזרת שטחים היה פעם נושא, ארץ ישראל השלמה, או דיברו פעם, היום זה כל כך זול שאפילו לא מדברים, אפילו לא מתכסים בזה אפילו. כלום, כולם יודעים שאין שום הבדל, כולם מדברים אותו דבר, רק ההבדל, מי מצטלם יותר טוב. זה הכל. כן.
נגיד, יש עכשיו בדם אחד כאילו, שבאידיאולוגיה שלו כאילו היא שונה משלי. כביכול התכלית שלו ושלי היא שונה. אז אני צריך כביכול להרחיק אותו ממני? כאילו אני צריך להתרחק
עוד פעם, אתה תעמוד על שלך. תגיד את האמירה הבטוחה שלך. דבר בשם הקדוש ברוך הוא, דבר בשם התורה. אם הוא רוצה הוא יושפע, אם הוא רוצה שיתרחק, זו בחירה שלו. אתה תהיה גבר. אתה תגיד את האמת ואל תוותר על האמת שלך, בגלל שאתה צריך להתיידד עם מישהו שלא מוכן לקבל את העקרונות שלך. את זה אל תעשה. תן לו לבחור. ואני אומר לך שההשפעה שלך תהיה גדולה. איפה שאדם, איך יש כזה משפט אמריקאי, העולם זז הצידה למי שיודע לאיפה שהוא הולך. ותדע לך שזה משפט מאוד מאוד אמיתי. מי שבא עם אמירה ברורה, כל העולם מפנה לו דרך. כי העולם הולך בתוהו, אף אחד לא יודע בין מינו ושמאלו. רק ברגע שתברר אמת, כולם בסוף יושפעו ממך. אין חוכמות, רק ללכת לבטח. ולא, אל תתפעלו מהאמירה הזאת של אהבת חינם שטחית. אהבת חינם תגיע ברגע שכולנו נתאחד תחת דגל אמיתי. שם תהיה אהבת חינם האמיתית. סתם לאהוב את האנשים ולא ייתן לנו שום תועלת וזה רק יזיק לעצמנו. הילדים שלנו יגידו לנו, אפשר לאהוב אדם שחולק על העקרונות שלך? הסימן שהעקרונות שלך הם לא כל כך ברורים. אז גם את הילד שלך תפסיד. מה עשית מהאהבה הזו? כן, אני מוכן לדאוג לכל יהודי, אבל שקיים מספיק ברור שאני ביחד עם הדאגה גם כן מבקר אותו. רבינו יונה אומר, איסור חניפה לרשע, הוא אומר, מותר לשבח רשע אם הוא עשה מעשה פלוני טוב, בתנאי שיחד עם זה אתה גם מבקר אותו ואומר, אבל הוא רשע. אבל אם אתה מתעלם מהרשע שלו ומשבח אותו עכשיו, אתה בעצם גורם שהתורה מתחללת, כי בעצם אומרים, אז לא נורא להיות רשע. את זה צריכים להעמיד בצורה מאוד מאוד ברורה. זה הלכה ברורה, זה לא דבר, זה לא מידת חסידות. מה זה? כאן נקודת הבירור שלנו. אם אנחנו באמת עומדים על העקרונות שלנו, או שאנחנו מחליקים אותם, אנחנו מעידים שגם העקרונות שלנו לא חשובים. אי אפשר, זה לא הולך ביחד.
שמעתי את רבי ישראל זעירה מארגון
כן.
אז דיבר על הנקודה הזאת, זאת אומרת, אסור לנו להתבלבל. אם אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו כולנו אחים וכולנו בנים של אברהם יצחק ויעקב, אבל צריך לדעת גם בתוכנו בפנים וגם לשבר את זה לחברים החילונים, שאנחנו מתלמידיו של משה ואתם לא. זאת אומרת, הנקודה הזאת צריכה להיות מאוד מאוד ברורה. לא, זאת אומרת, לא להיגרר אחרי ה...
כמובן, בגלל שהם באמת מסכנים והם לא אשמים, אז אנחנו לא באים אליהם באשמה, אנחנו באים אליהם כמאירים, מאפשרים להם להכיר את מה שהעלימו מהם. את העוול, העוול שעשו להם.
להכיר בנקודה הזאת.
כן? לא מתוך שאנחנו... נקודת השפעה, מתוך נקודת חוזק, לא מתוך נקודת שוויוניות. הרי זה הכלל. למה אנחנו, איך מותר לנו ללכת להשפיע? הרי אדם אסור להתחבר עם רשע. הרמב״ם אומר מצוות עשה דאורייתא ידבק בחכמים ותלמידיהם ואסור להיות רע עם כפילים. אלא אם אדם בא מנקודת השפעה, זה לא נקרא התרועות. אבל מי שירצה לבוא ולהתרועע לצורך כך, אז בסוף, אם אתה הצלחת להתרועע, סימן שאתה איבדת את הערך שלך, לא באת מנקודת השפעה, אתה מרגיש איתו שווה. אתם לא שווים. אתה מגיע ממקום אחר לגמרי, אתה מייצג דבר מוחלט. והוא נמצא מסכן במצב מאוד ביש. אז אתה לא יכול לבוא ולא מתאום מקום של התנסות, מקום שאני לא חושב שאני יותר טוב ממנו, כי הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להכיר באמת ואותו לא. אז סימן שאני השליח להעיר לו, אבל לבוא מנקודת השפעה ולא מנקודת שוויוניות.
נקודת האיזון, לפעמים האיזון הוא מאוד דק.
ברירה, צריכים להתמודד באמת. ברגע שאתה תגיד אמירה ברורה, תדע לך, זה עצמו יגרום את האיזוניות. כשאדם מבולבל וכל מה שיש לו זה שהוא דתי והשני לא דתי, אז אנחנו נתבלבל. אם אתה מברר את היהדות שלך ואתה בא עם אמירות ברורות, או שהוא ייבעל או שהוא יסחף אחריך. אם הוא נבעל וברח, מה אתה יכול לעשות? אבל אם הוא יישאר, הוא יישאר כמושפע. כי עצם אמירה ברורה הופכת להיות כלי השפעה ולא מושפע. זה כלל ברור. טוב, אז בכל זה היה לנו בעצם רק לדברר כאן את הנושא של העיקר והטפל בבריאה. אז בואו רק נסיים רק את הקטע הבא. הבריאה העיקרית באמת היא המין האנושי. וכל שאר הנבראים בין השפלים בין הגבוהים ממנו אינם אלא בעבורו להשלמת ענייניו לפי כל הבחינות הרבות והשונות תלויות להימצא בהם. וכמו שעבר עוד לפנים בסייעת הדשמאיה. וכעת אחרי שהוא מסכם את הכל, כעת הוא הולך, אומר, עכשיו אני יכול לספר לך מי הם באמת הנציגויות של השלמות האמיתית בעולם, ומי הם הנציגויות של החיסרון האמיתי בעולם. אז אמרנו, שלמות יחסית וחיסרון יחסי, אנחנו מכירים הרבה. לחם שלם זה שלם יחסי, וחצי כיכר זה חסר, וכן על דרך זה. זה לא, זה הוא לא צריך לגלות לנו את אמריקה. אבל הוא בא פה לספר לנו, אבל זה באמת חידה. האם בעולם שלנו יש לנו נציגויות של השלמות האמיתית? הוא אומר כן. והנה, ההשכלה וכל המידות טובות הם ענייני שלמות שנמצאו להשתלם בהם האדם. וענייני החומר ומידות הרעות הם ענייני החיסרון שזכרנו שהאדם הוא שם ביניהם לקנות לו השלמות. אז באמת הגדרות מופלאות שאני לא הייתי חושב בליבי ככה להגדיר, אבל רמח"ל אומר לנו ברור, תראו לכם, שני דברים בעולם שלנו הם נציגות השלמות האמיתית. שכל, המושג שכל, בשבוע הבא נדבר מה זה כולל בה, מה כולל מכלול תחת הערך הזה שנקרא שכל, ומידות טובות. מידה טובה, יותר קל לנו להבין שמידה טובה היא לא פעולה מוסרית, ראויה, שעליה נקבל שכר, אלא מידה טובה היא ממש ענף של ענפי שלמותו שמופיעות בעולם. מופיע בעולם. ושכל זה ממש הערה אלוקית. שכל זה לא איזשהו דבר ששייך למערכת היחסיות של העולם. שכל זה קרן אור של השפעה אלוקית שמאפשרת לבני אדם לאחז בשלמות האלוקית. מה נכלל בשכל? נצטרך שבוע הבא לדבר יותר בנחת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.